אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נדמה לי כי אני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני זמן רב. אורות המאירים אותי כעת הם צבאות של אור אשר קבע לפני שנים. אני הולך בין הדברים אשר הזמן עזב אותם, עובר, והם חיים בלי זמן הולך ומתפורר בשעונים. אני מרבה ללכת ולנחש ונהנה מהספק, אבל אני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני שנים.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
חנן גטריידה, שלום.
שלום רותי.
בשיר היפה הזה של חיים גורי אתה פותח את השער אל 70 אתרים ברחבי הארץ שבחרת לכנות אותם פגי תוקף, כלומר מבנים שנזנחו וננטשו, חלקם הגדול מתפוררים, ועם זאת עדיין משמרים פאר ארכיטקטוני מעובק שיופיו לא דהה עם הזמן, ובתוכם באולמות הריקים החבוקים בקירות מתקלפים, עזובה, לכלוך, ירוקת, שממה, אבל נוכחות חזקה למה שהיה כל אחד מן המקומות האלו פעם, לחיים שפעמו בו, קולנוע ישן, בית מלון או בית הבראה, מוסד לימודי או תחנת רכבת, מעין אנדרטאות לעולם שהלך ונעלם, ובעצם אולי במידה מסוימת קם לחיים חדשים, לפחות בתודעה, בהנצחה, באמצעות הפרויקט הצילומי המיוחד שלך פג תוקף, שעליו נשוחח היום במאחורי הקלעים, נציץ מבעד לעדשת מצלמת ההזבלט העתיקה וסרטי הפילמים הישנים אל ישראל של פעם. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ושוב שלום לצלם חנן גטריידה. אני שומר חומות של עיר אשר גבעה לפני זמן רב, צבאות של אור אשר קבע לפני שנים, הולך בין הדברים אשר הזמן עזב אותם, חיים בלי זמן הולך ומתפורר בשעונים. כמעט אפשר לחשוב שחיים גורי כתב את השיר עליך, על הפרויקט הזה, שנבט מחומר הגלם הבסיסי שממנו נולדת תמונה, מן הפילמים שהצטברו אצלך במחסנים, והיו אמורים בעצם להיות מושלכים לפח.
ממש כך. כשראיתי את השיר הזה של חיים גורי, אמרתי, זה בול בשבילי, זה הספר, זה הפרויקט שלי. מקומות שהיו פעם משהו, שוקקי חיים, והיום עומדים נטושים, עזובים, ועל זה הוא מדבר. ואני כאילו השומר של חומות העיר, אני תורם בזה לשימור המקומות האלה, כך אני מרגיש. לכן לקחתי את השיר ושמתי אותו כמוטו לכל הספר הזה. עכשיו אני אספר לך גם איך נולד הרעיון. הצטברו אצלי פילימים משנים שעברו, אני הרי עסקתי בצילום פילים הרבה שנים, ועברתי למדיה הדיגיטלית ואמרתי, מה אני עושה עם כל הסרטי צילום האלה? כולם פגי תוקף, והרי אף צלם לא יעז להשתמש בהם. וכאן צץ לי הרעיון, פילים פג תוקף יצלם מקומות פגי תוקף בישראל. וזה מה שהתחלתי לעשות.
ומה, כל השנים שמרת אותם באיזשהו מקום?
שמרתי אותם.
בשביל מה?
כי לא זורקים דברים כאלה, ששומרים. אני אדם ששומר.
אז איפה זה היה?
וגם חשבתי אולי פעם אשתמש בהם שוב. וזה היה במקרר, זה היה בארונות. אבל כל זה לא הספיק. לא היו לי מספיק סרטים. התחלתי לאסוף אותם בארץ. בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, בחנויות, אצל אנשים, כל מה שנשאר להם.
התחלת לבדוק למי נשארו גם
כן? כן, למי נשארו, וככה אספתי 150 סרטים כאלה.
150 סרטים.
נגטיבים ושקופיות.
שפג תוקפם.
פג תוקפם לפני הרבה הרבה שנים.
זה למעשה היה מיזם הצילום האחרון, גם עם המצלמה הזאת שמלווה אותך שנים רבות, שאיתה יש לך קשר אישי מיוחד מאוד.
כן, המצלמה הזו מלווה אותי הרבה מאוד שנים, 30 וכמה שנים, והייתי קשור אליה מאוד מפני שהמצלמה הזאת היא מצלמה מכנית. אין בה אלקטרוניקה, אין בה כיוונים אוטומטיים, הכל ידני. וכל העבודה הייתה תלויה ברצון הטוב שלה לעמוד בכל הפרמטרים וכל הכיוונים. ולכן נוצר בינינו קשר מאוד הדוק, ואני אהבתי אותה מאוד מכל המצלמות שהיו לי.
זו גם מצלמה מיוחדת?
מצלמה מדיום פורמט, זאת אומרת, פורמט גדול יותר מהרגיל. לכן גם החדות יותר טובה, והפרטים יותר טובים. והיה לי קשר מיוחד איתה, ואמרתי לה גם, זה הפעם האחרונה שאנחנו יוצאים ביחד.
אמרת לה?
כן, אנחנו משוחחים, אנחנו מדברים. כן, כי שיתוף פעולה זה נורא חשוב בין המצלמה ובין הצלם.
והיא גם מדברת אליך?
שמעתי אותה. היא מדברת בזה שהיא עושה כל מה שאני רוצה, לא מתקלקלת, עובדת 100% בסדר תמיד.
אז למה בעצם להפסיק?
מפני שאני לא יכול לצלם יותר בפילימים. פילימים זה דבר מאוד יקר היום. כל התהליך של הפיתוח והסריקה והכל מאוד יקר. ולכן עוברים כולם לדיגיטלי וגם אני.
אז אתה אומר שאתה מתחיל לקבץ סרטי צילום שפג תוקפם שלכאורה, אתה עלול לסכן את התיעוד, אבל מנגד זאת בדיוק הייתה הכוונה, שאותם מקומות זנוחים ועזובים יונצחו דווקא בצבעים ירקרקים, אדומים, כחלחלים, צהבבים, ממש פילטר אווירה טבעי.
זה היה היתרון שלי בפרויקט הזה. אין פה תמונות שלא טובות או שלא מצליחות, כי הכל מתקבל. יש עליבי, כן. כל תמונה שתצא קצת אחרת, או קצת גוונים שונים, או דהויה, הכל מתקבל. כי זה הרעיון.
זה גם יפה.
ויש פה גם מחקר על סרטי צילום. מה קורה לסרטי צילום אחרי כל כך הרבה שנים? אף אחד לא עשה דבר כזה לפניי. מה קורה לשקופיות? מה קורה לנגטיבים? ויש מסקנות.
תן לנו למשל מסקנה אחת.
מסקנה אחת היא שסרטי צילום של 10 ו-20 שנה מחזיקים לפעמים נהדר ונותנים תוצאות מצוינות. ויש סרטים אחרים שהוחזקו כנראה, לא במקרר, או באיזה מקומות חמים, והם נפגעו יותר. עוד מסקנה מעניינת לצלמים, שסרטי שיקופיות מחזיקים הרבה פחות שנים. הם נפגעים הרבה יותר מהר מאשר סרטי נגטיב.
אז בוא נצא אל הפרויקט עצמו, ואחד המקומות שאתה בוחר לצלם הוא קרוב לבית, אוסף המצלמות של דני גרץ, שהוא עצמו מכנה אותן פגות תוקף. הויטרינה שאתה מצלם בסוגי פילם שונים, שתאריך התפוגה שלהם מראשית שנות ה-2000, מתקיים עולם הצילום של פעם בתוך הויטרינה הזאת. אופי הצילום, הרגלים שבעידן הצילום הדיגיטלי רבים מאיתנו שכחו ואחרים אפילו לא מכירים.
כן, החלונות האלה, הראווה של דני בבית שלו, מלאים במצלמות משנים רבות, מצלמות מכניות של הימים ההם, הם פשוט מחזירים אותנו אל הזמנים האלה, ולעבודה עם המצלמות האלה. והייתי מאוד קשור למצלמות ולפילימים של אז. והיום כשאתה רואה אותם בארון, מונחות מולך, אתה אומר, נגמרו החיים של הדבר הזה, והם בעצם מצב טוב כולם. אבל זה עולם אחר היום, עולם דיגיטלי נפל עליהם, וסילק אותם הצידה.
זאת אומרת, כל אופי הצילום, אתה אומר, בעצם קיבל תפנית.
כן, אבל צריך לזכור שלא כל כך משנה איזה מצלמה מצלמים, מה שחשוב זה העין של הצלם. העין והראש.
אבל בתהליך הפיתוח, למשל,
התהליכים השתנו מאוד.
וזה משפיע.
היום אתה רואה מיד את התמונה שאתה עושה, וחסר לך המתח הזה שהיה אז, לראות מה יצא.
כן.
ומה יצא? קיבלת אחרי 3-4-5 ימים מהמעבדה.
במקרה הטוב, כן.
כן. זה היום חסר. ואתה מהר מדי רואה את מה שיצא, ואתה מרביץ תמונות אחת אחרי השנייה.
גם היינו גם מוגבלים בכמות התמונות שיכולנו לעשות.
נכון.
בפילים היה איזה 36 או משהו כזה.
אז לך תסביר היום לצלמים הצעירים שלא ידעו את הפילים, מה זה לצלם רק תמונה אחת או שתיים מאובייקט מסוים, כדי לא לבזבז את הפילים. כן? ומה זה לחכות אחר כך את כל הימים האלה, כן. עד שאתה רואה תוצאה?
אז יש רעיון, מאיכן מתחילים? אוסף המצלמות קרוב לביתך בקבוצת שילר, אבל אתה מגיע לכל הארץ, מקריית שמונה וקיבוץ דן בצפון, ועד אזור הנגב ואילת בדרום. איך אתה בכלל יודע על אותם אתרים זנוחים? האם אפשר להיכנס אליהם ולצלם? מה מצבם הפיזי? איזה סיפור יש מאחורי כל מקום?
קודם כל, אני לא יודע הרבה בהתחלה. אני מתחיל לבדוק, מתחיל לשאול, מתחיל לברר, מתחיל לנסוע. הולך למקומות הקרובים יותר, למקומות שאני קשור אליהם גם. אם זה בית ספר בנצר סירני שבו למדו ילדיי, אם זה הטרקטורים של שלמה ויטנברג בגבעת ברנר, כל ילדות שלנו הייתה על טרקטורים. אחר כך מקומות קצת יותר רחוקים, למשל מוזיאון המטוסים בחצרים, מפני שהייתי בחיל אוויר ועליתי על הרבה מטוסים, על הקרקע, לא באוויר, ורציתי לראות אותם היום ולצלם אותם פגי תוקף.
מטוסים עם עבר מפואר,
היום
הם גרוטאות בעצם, נכון?
גרוטאות מסודרות, יפה, ככה משופצות, צבועות.
אבל מאיפה ידעת?
מפה לשם, וידע עצמי, ומברר באינטרנט, ושואל אנשים, ומסתכל בספרים, ולאט לאט, אני באמת לא ידעתי כשאני... 70 מקומות עשיתי.
כן.
איך הגעתי ל-70 מקומות, אני שואל את עצמי. וזה הלך בהדרגה, לאט לאט, כל פעם עוד מקום ועוד מקום, ובדרך אני רואה מקומות שלא ציפיתי לראות אותם. כן. ככה זה עבד.
אז אנחנו מדברים על מוזיאון חיל האוויר בחצרים, אני מבקשת לחבר את המטוסים גם למוזיאון הטרקטורים בגבעת ברנר שאתה מזכיר, ולמוזיאון הרכבות הישנות בחיפה, שנראה ממש כמו תפאורה של סרט, יש שם איזה קטר כזה שעומד, כן. ולשתי תחנות רכבת שכבר אינן פעילות, האחת בנחל סורק, ותחנת חדרה מזרח.
כן, נכון. רכבת מזרח, חדרה מזרח, זה מקום נהדר, מדהים, עד היום. אתה נכנס לשם ואתה רואה את הפסים שהיו, ואת ההנגרים הריקים, וכתרים ועקרונות עומדים עדיין לאורך ההנגרים האלה. ובנחל סורק, למשל, תחנת הרכבת הטורקית, שהייתה מקום מאוד מאוד חשוב לטורקים בזמן שהיו בארץ, עמדתי על הגשר, מעל ה... מסילה ממש, ראיתי רכבת נוסעת מתחתיי, רכבת של היום, במהירות, חולפת. וחשבתי רק, מה היה כאן אז? איזה רכבות קיטור היו כאן שנסעו לאט לאט? ומרחוק אני רואה את התחנה עצמה, תחנת האבן הזאת שהם בנו.
וצילמת גם את רכבת הישנה
שעומדת
באדום,
בצד, נכון?
בצד, בתוך שדה קוצים.
נכון.
אתה יודע, יש משהו מחמיר לב לראות קטר שלא זז ממקומו, נטוע באמת בשדה קוצים נטוש, אמצעי תנועה, נסיעה, מעבר ממקום למקום שנעצרו. כלומר, מצבם מנוגד באופן קיצוני לתכליתם.
כן, אבל אתה צריך להפעיל במקרה הזה את הדמיון, ולחשוב מה היה שם קודם, מה הם עשו קודם, הקטרים האלה, לאן הם נסו, איזה המולה הייתה סביבם. הנה, אתה רואה את החלון של הקטר, אתה אומר, מי ישב שם? אלה הדברים שאני חושב עליהם כשאני מגיע למקומות האלה.
אבל ההיבט הזה מאפיין את מרבית המקומות שאתה מתעד, אותו פער בין מה שהם היו, למה שהם כבר לא.
נכון.
כמו למשל, 4 אמפיתיאטראות שצילמת בקיבוץ נען השכן, משם יש לך זיכרונות ילדות.
קיבוץ נען באמת קרוב אליי, וזכרתי את ההצגות שראינו בו כילדים, והלכתי לשם ועמדתי על השורה האחרונה למעלה, ואני מסתכל ימינה ושמאלה על כל השורות, על החצי העיגול הזה של השורות, ולמטה הבמה הריקה, ודמיינתי לעצמי את מה שראיתי אז, כל הקהל הגדול, הילדים וההורים וההצגה שלמטה, וחשבתי, איזה שקט היום, איזה דומיה המקום הזה. ואלה הדברים המעניינים,
כן,
תוך כדי העבודה.
אבל אתה צילמת גם בקיבוצים גברעם, אמיר ורוחמה, בקיבוץ רוחמה ישנם כן. עדיין כיסאות על ה...
בקיבוץ רוחמה ישנם כיסאות, למשל בקיבוץ אמיר, אתה בקושי רואה שהיה שם אמפיתיאטרון, כי הכל מלא שיחים וקוצים,
כן.
ולמטה הבמה ענקית, החלל הזה, הענק של הבמה, עדיין קיים. אבל כל המורד, כל השיפוע, הוא כן. מלא שיחים.
ברוחמה למשל, ישנם הכיסאות, זה מקום שהופיעו בו, חווה אלברשטיין הופיע שם, היו באמת חיים.
בכל האמפיתיאטרונים האלה, שבנו בשנות ה-50, כשלא היה מה לאכול במדינה, איך מצאו תקציבים לבנות את האמפיתיאטרונים הגדולים האלה, במועצות האזוריות ובקיבוצים. ושם הופיעו מיטב האומנים. גם קונצרטים הופיעו שם.
וכולם כבר לא מתפקדים. למה לא הסתפקת, אגב, באמפיתיאטרון אחד?
כי יש, כל אחד יש לו אופי שלו, ורציתי להראות כמה לאורך הארץ, בצפון, בדרום, במרכז,
כן.
וכל אחד באמת נראה קצת אחרת, וזה מעניין.
כי אנחנו מכירים היטב את האמפיתיאטרון בקיסריה, שחי ופעיל ללא הפסקה, מופעי ענק. מה קרה באמת לאמפיתיאטראות בקיבוצים, שגם הם, כמו שאנחנו שומעים, היו פעם אתרי בילוי, בילוי קבוצתי, ונזנחו כך?
כל פעולות התרבות וגם הכנסים הפוליטיים היו באמפיתיאטרונים האלה. אבל לאט לאט בנו בקיבוצים את האולמות הפנימיים שלהם, וההופעות התכנסו יותר לתוך כל קיבוץ בעצמו. העניין האזורי הפך לפחות מעניין, וכך לאט לאט הם ננטשו, כולם.
ומבנה האמפיתיאטרון הוא מאוד ייחודי בצורתו האדריכלית, עם יוון ורומי העתיקות. עם יוון, אחד המבנים המיוחדים שאתה מוצא במסע המצולם שלך, הוא וילת העמודים בכפר גבירול, ולך נדמה כמעט כמו האקרופוליס באתונה.
כן, זה מקום באמת מיוחד, מבנה שכולו מוקף בעמודים, אבל מה שמסגיר את הסגנון המוסלמי דווקא זה הקשתות שהן על העמודים. אבל כשאתה עובר בכביש למטה ומסתכל למעלה אל הגבעה, אתה רואה משהו כמו באמת האקרופוליס באתונה. והמקום מאוד יפה, צילמתי אותו מכל הכיוונים, אבל הוא גם די מפחיד, כי אתה לא יודע מי נמצא בסביבה, אתה לא יודע מי נמצא בפנים.
הוא גדול חשוך, בפנים?
הוא גדול, כן, כן, די גדול בפנים. וצריך לנהוג בזהירות, אני בדרך כלל יוצא לבד הרי, אני לא, כן. לא יוצא עם עוזרים ולא עם מלווים. אני צריך את השקט שלי בשטח.
יש הד מן הקירות או שלא?
לא ניסיתי.
לא ניסית. זה מעניין כי יש לא מעט מבנים מרהיבים מבחינה ארכיטקטונית שלמרבה הפלא עומדים ריקים ונטושים, חלקם ארמונות ממש כמו זה, שעוצרים בתוכם לא רק יופי קלאסי, אלא הוויה חברתית, תרבותית, בית זלמן ברון, בית העמודים, גם כאן עמודים בתל אביב, משנת 1927, מקום עם מרפסות וקשתות. איך היופי הזה לא משמש לשום דבר? אנחנו מתארים פה שני מבנים.
את זה את יכולה לשאול, ויכולים לשאול בכלל, לגבי הרבה מקומות בארץ ששנים לא דאגו לשמר אותם. והיום המועצה לשימור אתרים עושה עבודה גדולה וקשה, בהקשנות, כדי לשמר את המקומות האלה, ולתת להם ביטוי, לפעמים גם לשפץ אותם. את מרוויה דוגמאות של הבתים היפים האלה בתל אביב, כן, יש הרבה בתים כאלה יפים. לא טיפלו בהם שנים, שנים לא טיפלו, עמדו נטושים.
איך אף אחד לא פלש למקום הזה?
אולי פלשו אפילו.
זה ארמונות.
אפילו אולי פלשו, אבל ככה הם נשארו, זהו. והיום מטפלים בזה קצת יותר. אבל יש מלחמה קשה מול העיריות ומול הקרישי נדלן שרוצים את המקומות האלה. חלקם רוצים להרוס אותם כדי לבנות בתים גדולים וכל זה. זהו, זה לא פשוט.
כן, אבל זה באמת שחיות חמדה. צילמת את חוות אלנבי בנצר סירני.
כן.
או מחנה שנלר בירושלים, אחד המבנים שאי אפשר לפספס כשעוברים שם, הוא כל כך יפה, הוא מסקרן, כל כך מפואר. לא מובן איך המקומות האלה נטושים.
מחנה שנלר זה סיפור באמת מפני עצמו. קודם כל היה בשימור של ידי מחנה צבאי ישראלי הרבה שנים, ואחר כך נטשו אותו.
הוא קם אבל כבית יתומים.
הוא קם, אבל זהו הסיפור שלו, שהוא קם ב-1860, על ידי לודוויג שנלר הגרמני, כבית יתומים, ליתומים הסורים, הילדים הסורים והלבנונים, אחרי הטבח הגדול שעשו בהם המוסלמים. אבל מה שיפה במקום הזה, לא רק הגודל שלו הוא עצום, אבל הוא בנוי בסגנון אירופאי של סוף המאה ה-19, חזית אירופאית כזאת, כנסייתית, מגדל כנסייתי, חצר ענקית בפנים, עם גרמי מדרגות בפיתוחים ואולמות גדולים וכיתות, ומה שהיה, התוכן שהיה בו, מה שעשו עם הילדים האלה שם, זה דבר מדהים. היה שם כמו קיבוץ אחד גדול, רפתות, סנדלריה, מסגריה, נגריה, מאפייה, הכל היה שם במתחם הזה. וזה רק מראה לך מה עשו עם הילדים ואיך טיפלו בהם אז, בתקופה הזאת.
וכל המקום הזה עכשיו ריק, נכון?
מקום
אין
ריק.
אין שם נפש חיה.
כן, והולך לכיוון נדלן, אני רק מקווה שישחזרו את החזית שלו וישמרו אותו כמו שהוא, בתוספת הבתים שיבנו עליו אחר כך.
ומה קורה לך כשאתה מסתובב במקום כזה? אני מבינה שגם עליך הוא הילך קסם, אפילו חששת לקלקל את יופיו עם הצילום.
כן, עמדתי שם, באמת, אתה עומד בפנים ואתה רואה את היופי הזה, ואתה מרגיש את כנפי ההיסטוריה, ואתה אומר, אני עכשיו הולך לקלקל את זה עם הצילום. זאת אומרת, בצילום זה לא יהיה זה מה שאני רואה. זה יהיה משהו אחר.
יש תמיד אחת... את הפער הזה, כן.
נכון, נכון, בוודאי. טוב, הייתי שם מלווה, כי לשם אי אפשר להיכנס חופשי, והמלווה חיכה בסבלנות עד שסיימתי, והוא קצת הסביר לי גם על המקום, וזה היה חשוב מאוד.
אבל מה אתה מרגיש באמת כשאתה מסתובב במקום כזה, שהוא באמת כל כך יפה, ואתה יודע מה היה בו פעם, ואיזה חיים?
אני מרגיש מה שאני מרגיש בכל מקום כזה, בהרבה מקומות שאני חושב, קודם כל נוסטלגיה, אני עומד, וכאילו שאני הייתי אז, וחושב על הנוסטלגיה שבדבר.
אתה מדמיין את המקום הזה?
מדמיין את המצב, מה היה אז, מי היה פה, איזה אנשים היו פה, מה הם עשו כאן, איזה המולה הייתה כאן. הייתה פה מוזיקה, היו פה הרצאות, היו פה עבודות אחרות. בכל מקום את הדבר שלו, שהיה בו.
אז אתה אומר שהיית צריך לתאם פה ולקבל רשות להסתובב, והצמידו לך איזה שומר ראש, אבל מרבית האתרים היו פרוצים, וסיפרת שנכנסת לבדך, ונשמע לי די מפחיד.
יש מקומות שבאמת היו מפחידים יותר, למשל מלון גינוסר בטבריה, מקום חשוך, אבל מאוד מיוחד. הייתי צריך שם להפעיל את המצלמה על זמן ארוך מאוד, כדי לקבל את התאורה שאני רוצה, כי המקום די חשוך. אז קצת מפחיד להיות מקומות כאלה, כי אתה לא יודע מי נמצא בהם, אתה לא יודע מי פלש אליהם.
קודם כל, המלון בטבריה הוא בניין מפואר.
מפואר גם, מאוד.
מ-1929,
כן.
ואתה מתחיל לעלות במדרגות השבורות.
נכון.
נכנס אל המבנה המתפורר והמתקלף, זה בית מלון, זה מקום שפעם היו מגיעים אנשים לחופשה, לבילוי, על שפת הכינרת.
כן, מה? כן, זה בדיוק כמו שאת מתארת את זה. אתה רואה בתמונות גם, אתה רואה את השבר וההרס והטיח המתקלף מהקירות. אתה עולה במדרגות מתפוררות, אתה שם יד על הקיר, אז הוא גם הוא מתפורר. אבל אתה בזהירות עולה לאט לאט ומגיע לכל מקום.
אז זה היה מקום שהפחיד אותך.
כן, זה אחד המקומות שהפחיד אותי. כן.
איפה עוד?
יש מקומות חשוכים וסגורים כאלה, שאתה נכנס לאט לאט, בודק מי, עושה קצת רעש, לראות מי נמצא, מי לא נמצא.
לא קרה שהפתיע אותך איזה דייר לא זה, או בעלי חיים?
לא, אבל ראיתי שריות, זה כן.
כן.
ראיתי שריות של מזרונים ושל אוכל. זאת אומרת, אנשים היו במקומות.
היו.
כן, היו, אולי הם יחזרו לשם אחריי.
בעלי חיים?
בעלי חיים, כלבים לפעמים. כלבים היו במקום אחד, היו כלבים, ונבחו נורא. אבל לאט לאט יצרנו איזשהו קשר כנראה, והסכימו לתת לי.
הכלבים?
כן, הכלבים.
כן.
בבית ליד המסילה לא מתהלכים עוד ברגליים יחיפות, וליד המרפסת הגדולה לא מבעירים עוד את עלי הצפצפות. השער סגור, הדלתות נעולות, התריסים מוגפים גם ביום, הרקיע פרוס ואינם עוד כולות, אך הבית הדל כבר למשול. פעם בבית ליד המסילה ראיתי פנים מאירות, כי הבית הרב ליד המסילה ידע גם שעות אחרות. בבית ליד המסילה לא מבקשים עוד ספל מים בלילות, ולמרות שהשמש עגולה לא מגדלים עוד בחצר חמניות. הבית דומם ודומעים חלוניו, התמונות מצמדות אל הקיר, ליד המסילה ידע גם שעות אחרות.
אז אנחנו מדברים על בית המלון בטבריה מפואר, ובכלל הרגלי החופשה היום שונים מאוד ממה שהיה נהוג פעם. מתקיימים בעיקר מחוץ לגבולות הארץ, אבל אז בראשית ימי המדינה אנשים בילו בבתי הבראה, אחד מהם בביתן הארון שפעל משנת 1955, בית הבראה יערי, שגם הוא היה פרוץ שנים רבות, ובכל זאת נשמרו לא מעט רהיטים, ציוד. אחת התמונות שצילמת מתוך המבנה החוצה, תמונה כמעט מואפלת לחלוטין, ורק פתח צר דרכו חודר מעט אור, ושני כיסאות נוח אדומים שעדיין ממתינים למישהו.
זה הסיפור של המקום. מה אתה בא לעשות בבית הבראה כזה? אתה בא לנוח, וזה בדיוק מסמל את המקום. מקום כזה, מלא עשבים, מסביעה ושיחים, נטוש מת הרבה שנים. זה המקום שפעם בילו בו אנשים. בית הבראה, זה היה נהוג ללכת לבית הבראה.
נכון.
להשאיר את הילדים בבית, ללכת לבית הבראה. ככה עשו ההורים שלי. וכשאני בא לשם, שוב אני חושב, מה היה שם? ראיתי את החדר אוכל, ראיתי את האולם, ראיתי את הבתים שלהם, איפה הם גרו שם, בחדרים הפשוטים. של אז, כן.
והכל נטוש.
הכל נטוש לגמרי.
אנחנו מתוודעים באמצעות הצילומים שלך, חנן, לתרבות חיים של פעם, שכבר אין לה זכר, אבל בעיקר למפגשים ואירועים בין אנשים, לקולות, למקומות שהיו מוכלסים באנשים רבים, חדר האוכל בגבעת השלושה. בוודאי היה עבורך ממש מדקרה בלב. אתה קיבוצניק שמכיר מקרוב את סצנת חדר האוכל בקיבוץ, שזה מקום שוקק שנועד למפגשים והרמוניה בין החברים, מקום שחגגו בו ליל סדר, שירח הופעות תיאטרון, וגם אותו אתה מוצא פרוץ.
כן, נכון, זה מקום שמאוד היה לי נוח להיות בו, כי אני בא ממקום כזה של חדרי אוכל גדולים, חדר אוכל בקיבוץ שלי, והחדר אוכל הזה הוא מאוד מיוחד, הוא גם נטוש הרבה שנים, אבל הגודל שלו, אז לימים ההן, משנות ה-50, בנייה כזו גדולה שנעשתה על ידי חברי הקיבוץ, בלי עמודי תמך באמצע. זאת אומרת, הם לא רצו עמודי תמך שיפריעו להרמוניה הקיבוצית, שלא יחצצו בין אנשים. וככה הם בנו. והיום המקום הזה לא רק נטוש, מתפורר, תקרה, רצפה, מלא לכלוך.
גרפיטי.
גרפיטי. כן. ובתוך כל זה באמצע עומדת ספה רחבה מאוד מאור. מי ישב בה? כן. מאיפה, ממתי? מי הביא אותה? ממתי היא שם?
היא באמצע האולם הגדול.
אבל שוב, גם שם אני שומע את ההמולה ואת הרעש של חדר אוכל שאני מכיר, של חברים וילדים שנמצאים בו.
כלומר, זה מעניין, אתה יודע, אני חושבת על זה שאתה עומד שם באמצע האולם הענק הזה, ואני לא יודעת אם המצלמה שלך משמיעה צליל נקישה כשאתה לוחץ.
כן, יש.
אז בעצם זה מה שאתה שומע. כאשר במקום הזה באמת היו קולות של אנשים, היו קונצרטים, היה רדיו,
שבת,
רדיו יחיד,
רדיו יחיד בקיבוץ,
בקיבוץ שהיו
כן.
מן האספים שם, נכון. להקשיב לו.
אספות חברים, זה... כן.
ואתה מצלם את המקום הזה הרבה. יש הרבה תמונות שלו בסרטי פילם שפג תוקפם כבר לפני 16 או 14 שנה, ונותנים תוצאות שונות מאותה זווית ממש. יש צילום בירוק או צילום בחום אדמדם, כל צבע בחיבור עם המקום המתפורר מייצר איזו תחושה אחרת של בדידות ונטישה וריקנות.
אז עכשיו אנחנו חוזרים באמת לעניין הטכני של סרטי הצילום, שזה החצי של העבודה.
כן.
סרטי הצילום, פגי תוקף, מול המקומות פגי תוקף. והשקעתי בזה באמת הרבה ניסיונות של צילום בפילים כזה, בפילים אחר, באותו מקום בדיוק. בהחלפת הפילים כל פעם.
תוך כדי היית מוציא את הפילים?
כן, יש אפשרות טכנית להוריד את גב הפילים, ולשים גב אחר של פילים, ולצלם פעם בשיקופיות, פעם בנגטיב.
בכל מיני תאריכי תפוגה.
בתאריכי תפוגה.
וסוגי פילים שונים.
כן, וככה אתה רואה את זה באמת בספר, בתוצאות אחר כך. אחד כחול יותר, קר ומנוכר, ואחד אדמדם יותר, חם.
כן, זה נותן תחושה אחרת לגמרי, למקום.
נכון, נכון, נכון.
כמו תאורה שמשנה את מצב הרוח. כמו המקום הזה, גם בית הנערה בעוד השרון, הוא מין מקום כזה שקפה בזמן. פעם היו כאן ילדים, היה פארק עצום, מבנה שעשוי חלונות מקושטים מלשון קשת, והמון המון חרציות זהובות שהולכות ומשתלטות על המבנה. חייבת לומר שיש בזה משהו מאוד מלנכולי, עגום.
יש פה גם משהו ניגודי בין החרציות האלה לבין המבנה הזה, הנטוש והמטלין פול. וגם שם אני מסתובב בין המקומות האלה, ואני חושב, מה היה כאן? מי היה פה? היה שם בית ספר גדול, היו הרבה ילדים, הייתה הדרכה, היו מחנכים, כן? עשו שם מסיבות. ואתה מסתובב והכל שקט ונטוש, וזהו, זה חלק מהעניין.
בכלל נדמה לי שנסוכה עצבות על כל הפרויקט הזה. הזכרנו את מלון גינוסר ובית ההבראה יערי, עוד מלון מיוחד שאתה מתוודע אליו, נמצא בצפון ים המלח, מלון מונטזאט אלידו. כאן בילו עשירי ירדן, אי אז, לפני 1967. אחד מצילומי המקום גם שימש את כריכת הספר שלך, חנן, אבל דווקא צילום המבנה, המטלין פול, בניין עקום, נוטה על צידו, מבעד לסבך ענפי עץ ערומים מעלים, הוא אולי הדימוי המושלם למקום עזוב ומוזנח שפג תוקפו. במקום הזה הייתה בריכת שחייה ומסעדה וחוף רחצה, ועם השנים הוא הוכרז מקום מסוכן בגלל פגעי אקלים, גם פה, בפנים מאוד אפלולי, כך חולפת תהילת עולם.
כן, גם המבנה הזה הוא באמת דוגמה למה עושות שיני הזמן. המבנה פשוט קרס, ורואים אותו הרוס ועל הצד, על העוקם.
על הצד, עקום, ממש,
עקום, כן. וזה מה שרציתי לתפוס בצילום. עכשיו, נכון, היו שם חיים שלמים במקום הזה. ומהיום אתה רואה רק סימנים אחרונים, דברים שנשארו, שמראים לך מה בעצם היה שם.
אז זהו, שהשאלה, כשאתה מצלם את המקום במצבו הנוכחי, נטוש, עזוב, חוץ ממה שאתה יודע או מדמיין, בעצם אין שום זכר. יש בזה משהו מאוד עצוב, אתה לא הרגשת תחושה כזאת?
אני מקבל את המקום כמו שהוא. קודם כל, טוב לי להיות שם לבד, עם עצמי, ולחשוב מה קרה פה ומה היה פה. זה נכון ש... אתה יכול להרגיש ככה, אבל מכיוון שהייתי עסוק נורא בצילום, אני התרכזתי בזה, כן. ופחות בהרגשה של כמה חבל שזה נגמר, כן? אבל נכון,
לא, יכול... כי השאלה היא באמת גם, הצילום מזכיר, הנה, יש כאן איזה מונומנט שפעם היו כאן חיים, אבל בעצם אנחנו לא יכולים לראות אותם.
נכון, אנחנו יכולים לדמיין אותם.
כן. להתגעגע אליהם.
זה מה שרוצה הצילום. הצילום הרבה פעמים מראה לך מקום, ואתה צריך לחשוב מה היה בו, ומה יש בו, ומה...
מה שאנחנו צריכים לראות זה מעבר לצילום שלך, בעצם.
נכון. תראי, המצלמה רואה את המקום בדרך שונה מהעיניים שלנו. וההבדל הזה בין שניהם נותן למקום לפעמים חוזק וכוח, הרבה יותר ממה שיש להם באמת במציאות. אז זה חלק מעבודת הצילום. זה מה שרציתי גם לעשות. להביא את המקום, להוציא אותו מתוך הדבר הזה, אפילו מתוך הסביבה שלו.
ולא רחוק אגב, בניבי זוהר, גם בים המלח, אתה מוצא אתר נוסף לקראת סוף הפרויקט, שבכלל לא ידעת עליו.
זה הייתה אחת ההפתעות. יש הפתעות בפרויקט הזה. אחת ההפתעות הייתה באמת אחרי שכבר סיימתי את הצילומים, חבר טוב שלי אומר לי, מה, לא היית במקום הזה, באכסניה ובמוזיאון בית היוצר של האדריכל הגדול שמואל מאסטרצ'ינק? אמרתי, לא הייתי. לבושתי, אמרתי לו, לא הייתי, לא ידעתי עליו. הוא לקח אותי לשם ביד, ירדנו לים המלח, וגיליתי את אחד המקומות המפתיעים והיפים ביותר של הפרויקט הזה. צריך לראות את זה. מבנים ארכיטקטונים מאוד מאוד מיוחדים על מורדות ההר. יש לנו עם סיפורים מה היה בהם, ואכסניית נוער, ומוזיאון, וזהו, זה אחד הדברים היפים שקרו לי.
שגם הוא, נזכיר, עומד נטוש, עזוב.
לגמרי מתפורר.
כן, היו גם מקומות שכן ידעת עליהם, ורצית לתעד, אבל לא הצלחת.
כן, בסיור שלי בירושלים, למשל, ידעתי שאני רוצה לצלם בשדה תעופה אתרות הנטוש, והייתי במקום, מסביב, ראיתי שהוא ממש בתוך שטח פלסטיני, או לפחות יש פלסטינאים מסביב, נראה לי די מסוכן להגיע לשם. אז לא נכנסתי. אבל יש מקומות שכן צילמתי, ולא נתנו לי להכניס אותם לספר, או לפרויקט, למשל, מגרש הטרקטורים והמכוניות, פנטסטי, נהדר, בקריית שמונה, של אדם פרטי, שאוסף את המכוניות והטרקטורים הכי ישנים מקום המדינה. מקום שאהבתי מאוד, וצילמתי הרבה שם. כשהוא ראה את התמונות, הוא אומר לי, מה זה, לא צילמת את הרכבים שאני רוצה שתצלם? אז אמרתי לו, תשמע, אני צילמתי דרך העיניים שלי, לא דרך העיניים שלך. לא עזר לי כלום. הוא לא הסכים שאני...
לא הסכים. כן. היו גם כמה מקומות שהצלחת לתפוס ולצלם ממש בדקה ה-90, כמו אולם הטורבינות ברדינג בתל אביב, צילמת שם את השעונים הישנים, או מגרש המראות והמגדל הסולרי במכון ויצמן, שפורק זמן קצר לאחר הצילום.
כן, אלה מקומות שאני אומר, היה לי מזל שהגעתי אליהם בזמן. אולם הטורבינות ברידינג, תל אביב, מוכר לי מהתקופה שצילמתי הרבה מאוד בחברת חשמל. אולם גדול, עם טורבינות שעומדות כמו לפני 50-60 שנה כשהפסיקו לעבוד, עם תאורה שחודרת דרך חלונות עליונים ונותנת איזו תמונה דרמטית כזאת. מקום נהדר, והמקום הזה נסגר אחרי שצילמתי, כי הסתבר שמסוכן להיות בו.
אבל הוא היה בשימוש עד שצילמת?
לא, 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 הוא לא בשימוש כבר הרבה שנים.
הרבה שנים, אבל עכשיו החליטו לחסל אותו סופית.
לא פינו אותו, פשוט סגרו אותו, אסור להיכנס אליו, בגלל בעיות בדיחות. אז הנה, זה היה לי מזל שיכולתי לצלם אותו.
צילמת שם שעונים ש...
גם שעונים, נכון, מהימים ההם. והיה עוד מקום שסגרו או פינו אותו ממש אחרי שצילמתי, זה היה מגרש המראות הסולרי במכון ויצמן, ולא ידעתי על התוכנית הזאת, ובאתי בזמן וצילמתי ואחרי זה פינו אותו.
כן, יער של מראות.
יער של מראות שמשתקפות נהדר עם שמש של בוקר, ועם שמש של שקיעה.
כן, אז זהו, זה תמונת שמש
אוהב.
השקיעה, זה ממש רואים כן. המון 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 מראות כתומות.
נכון, כולם מופנות כלפי מעלה, כלפי השמיים, כלפי השמש, ומחזירות את אור השמש.
וזה לא נמצא כבר יותר, זה נעלם.
לא, זה נעלם, זהו.
במכון ויצמן צילמת גם את המחשב ויצק, שהוא מן המחשבים הראשונים בעולם, והראשון במזרח התיכון, והנה גם הוא פג תוקף.
כן, הוא פג תוקף של הרבה שנים, אבל זה סיפור מדהים. איך בשנות ה-50 המוקדמות, 53-4, כשפיתחו אותו, ויושב שם עדיין הבן אדם שעזר לפתח אותו, פרופסור פרנקל, אבי עזרי פרנקל, יושב עדיין במכון ויצמן ועובד, והוא סיפר לי את הסיפור. הוא נחשב אז המחשב לאחד היחידים בעולם, והכריזו עליו כזה שהוא דבר מופלא ומיוחד, ואתה רואה אותו היום את הראש שלו רק. הראש שלו בגודל ארון ענק. הגוף שלו היה מילה אולם שלם, וזה כבר איננו. אז זה עוד ישנו שם, אפשר לראות אותו.
ברגע האחרון, או תוך כדי שהוא הופך לאי חורבות, אתה מצליח לצלם גם את בניין הסינרמה בתל אביב, אחד המבנים המוכרים ביותר בארץ, בראשיתו יועד לשמש קרקס, אחר כך היה קולנוע, 3,000 מקומות ישיבה. אני חושבת שראיתי שם את הסרט צ'יטי צ'יטי בנג בנג.
אני ראיתי שם גם הופעות, ודאי.
והקדם אירוויזיון, תחרות מלכת היופי, גלגל המזל, כינוסי מפלגת העבודה, באמת האירועים הכי נוצצים. ואז המקום הזה ננטש, הכיפה הזאת המפורסמת, לא היה מתחתיה שום דבר. שוב, משהו שהיה חלק לא מבוטל מחיי התרבות בארץ, מהנוף התל אביבי, ועולים עליו הדחפורים.
נו כן, יש היום קרישי נדלן שדואגים לסלק את המקומות האלה ולבנות במקומם גודי שחקים, ואני הצלחתי ברגע האחרון לתפוס את זה תוך כדי...
התכוונת לצלם את המקום?
התכוונתי להגיע לשם, זה היה בתוכנית.
כן.
ויום אחד שמעתי שעושים את המקום, עלו עליו עם הבולדזרים, רצתי מהר לשם, עליתי על גג קרוב, וצילמתי מהגג את ממש את ההריסה, את הכיפה הזאת ההרוסה, והמתמוטטת, ואת הבולדוזרים שמפנים את האבנים.
המבנה הזה יועד לשמש כקולנוע, ייעוד שלא צלח, ואגב בתי קולנוע, 3 כאלו מפעם, אתה מצלם ומנציח בבאר שבע, קולנוע אורן וקולנוע אורות, תכנן זאב רכטר, סטרופרים הופיע בו, כן, מקום מפואר, ובית הקולנוע בסדרות, שם נותרו כיסאות שבורים מאובקים, שמדגישים את היעדר נוכחותם של אנשים צופים. בכלל, יש משהו חזק מאוד בצילום שלך את ההיעדר, את מה שנותר כאנדרטה למשהו שלא קיים עוד.
זה מה שאני אומר. בבית קולנוע כזה, שאתה רואה אותו ריק, חשוך, והכיסאות ממול מפורקים, אבל עומדים עדיין, והדלתות ככה פרוצות, והבמה מלוכלכת, אבל היא במה קיימת, ואתה עומד על הבמה, מסתכל על האולם, ושוב אתה חושב, מה היה כאן, מה עשו פה? זה היה מקום תרבות, מרכז תרבות היחידי של סדרות בימים ההם, שנות ה-50, 60, ואחר כך זה כבר לא אין לחוץ, כי כמו מרכזים אחרים. אבל למה לא עושים עם זה משהו היום?
כן, זאת השאלה שמרחפת לגבי כל המקומות האלה. גם קולנוע עדן בתל אביב, בניין ורוד, יפהפה מ-1914, או בית הקזינו בחיפה, שהיה מועדון לילה וקברט. ומנגד הדולפינריום, הנטוש והמכוער, שידע ימים יפים וכעת נקשר אולי רק בזיכרון הפיגוע הנורא בשנת 2001, שם נהרגו 21 בני אדם. אולי מרחפת על המקום הזה כללה, אבל גם הוא, כמו מבנים אחרים, הפך למה שאנחנו קוראים פיל לבן. ואגב, אחד הפילים הלבנים שסביבו סיפור מיוחד הוא הסילו. ליד עניהב, אסם תבועה שלא עבד מעולם. בעצם פג תוקף מיום הקמתו 40 שנה.
זה סיפור מדהים, מוכרח לספר לך אותו. בשנות ה-70 החליטו המושבים והקיבוצים בערבה לבנות סילו ענק לסוף או להרבב אוכל לאווזים, להודים ולפרות. בנו אותו באמת דבר ענק שאני לא חושב אם יש בארץ משהו דומה. הכניסו את המכונות הכי חדשות משוויץ. מעליות והכל. כמו שגמרו לבנות אותו, הסתבר שיותר זול להביא את האוכל מהצפון, וגם האווזים וההודים כבר לא משהו בערבה, אולי ניפטר מהם. כך שהמקום לא עבד אפילו יום אחד, ומאז הוא עומד כפסל סביבתי, פילבן אתה יכול להגיד, אבל גם יש לו את היופי שלו.
ומצילום בניין שמעולם לא תפקד וננטש ברגע היוולדו, אני לוקחת אותך ואת המאזינים אל צילומי הימים האחרונים בבנייני רשות השידור. כל ישראל בקריה בתל אביב, הרדיו באלני המלכה ובניין הטלוויזיה ברוממה, שניהם בירושלים. לנו, אנשי רשות השידור לשעבר, שחיינו במקומות האלו שנים רבות כל כך, ואנחנו מלאי זיכרונות, מכירים כל מיקרופון, מזהים את קירות העץ של האולפן, את התקליטייה, את חצר הרדיו המוריקה, הפטיו בהלני שאתה מצלם, והכיסאות הלבנים מכונסים, ואין איש בחצר, המבנה שנראה כמו ארמון ישן, עם המדרגות האלה. התמונות האלו מעוררות ערב רב של רגשות, הראיתי אותם כאן לכמה אנשים שעבדו איתי בכל ישראל וכולם ממש אוטוטו הזילו דמעה, באמת מעורר זיכרונות וגעגוע. אבל אתה שבאת מן החוץ, פגשת לא רק את המבנים שעומדים להתרוקן בתוך ימים ספורים, אלא הצלחת, זה אולי המקום היחיד, לתעד תהליך נטישה. פגשת את האנשים החיים בתוך המבנים.
אני לא ידעתי שתהיה לי הזדמנות כזאת, שלא ידעתי שיפגוש במקום כזה שאני אראה את האנשים שעבדו בו, שהיו בו, שנוטשים אותו. לכן השנה הזאת שבה עשיתי את העבודה ובדיוק בשנה הזו סגרו את רשות השידור ופינו אותה, הייתה בשבילי באמת הזדמנות נהדרת שהצלחתי להיכנס למקומות האלה, ולא רק לצלם את המקומות ואת החדרים ואת האולפנים, אלא אני ראיתי במו עיניי אנשים אוספים את הדברים שלהם, מחבים את המיקרופונים, משאירים הכל על השולחן, את הציוד, את המכונות, טייפים, ויוצאים בעיניים דומעות.
דיברת איתם?
דיברתי עם אלה שלקחו אותי לשם, והם בחרו לי גם. זה היה באמת חוויה יוצאת דופן, כי זה לא קרה לי בשום מקום אחר. המקום היחידי שחזיתי ונוכחתי בנטישה עצמה. לכן המקום, כל השלושת המקומות האלה של רשות השידור, באמת הם היו בשבילי חוויה אחרת לגמרי.
אבל לא צילמת אנשים. גם פה צילמת
לא, את לא צילמתי אנשים. צילמתי את המקומות. כי אני לא חרגתי מהתחום הזה של צילום המקום. אני לא הכנסתי אנשים לפרויקט הזה. אולי במקרה, פה ושם, נכנס
אפילו
מישהו.
אפילו חתולים לא צילמת באלני המלכה שם, רק רואים את הכיסאות הריקים.
אלני המלכה, אתה נמצא שם בין הבניינים, באיזה פארק גדול, גינה
פטיו,
ענקית.
פטיו, כן.
עצים, שיחים, ואתה חושב מה, זה רשות שידור, זה מקומות שמשדרים מהם. ובאמת מסביב נמצאים הארכיונים, תקליטייה,
צילמת
הטייפים.
צילמת את התקליטייה, את התקליטים
כן,
הישנים.
ודאי.
את אולפן 4 בתל אביב, אולפן ההיסטורי שממנו נכון. הושמעה הכרזת נכון. המדינה.
נכון, את האולפן שבו אשכול נעם למדינה ב-67. המקומות האלה באמת, זו הייתה חוויה יחידה במינה.
גם באולפני הטלוויזיה רואים שם את המצלמות ואת פנסי התאורה.
השקט הזה שם, השקט,
אתה
הכחול.
אתה חושב, מי הגיע למקום הזה להתראיין?
ושם יצא לי פילים כחול.
נכון.
אחד כחול, אחד נכון. פרקי. זה נותן אווירה כזו, נורא מיוחדת, של אין, של כלום, של שקט, של מה היה פה. והמכונות עומדות, המצלמות עומדות.
כן.
השולחנות העריכה, לפעמים אתה רואה בשולחנות העריכה, אתה רואה לפעמים מנורות דולקות עדיין.
לא קיבלו.
באולפנים, כן. שעוד לא קיבלו אותם.
אתה אומר שיצא לך צילום כחול, כי שוב אנחנו חוזרים, הצילום נעשה באמצעות פילמים פגי תוקף, כן. שנותנים, אתה לא יודע איזה צבע בעצם יצא.
נכון, נכון.
ופה זה ככה יצא.
וזה עבד,
כן,
בסדר.
כן, וזה עבד. אגב, אמרנו שאתה לא צילמת אנשים, אבל יש צילום אחד שרואים את בניין הטלוויזיה, את רוממה מבחוץ, וממש... סמוך לפתח הכניסה למבנה, רואים מרחוק, זה צילום שמצולם
כן.
מרחוק, רואים איש חרדי. בקטן, קטן, קטן, שהם בעצם עומדים לרשת.
נכון.
נכון,
זה
המקום.
מקרי לגמרי, וזה כן. יצא בדיוק.
כן.
כן, המקום הזה עובר אליהם, והוא אולי יכול להיות שהוא הראשון שבא לשם, להסתכל ולבדוק.
אני מניחה שבמהלך שלוש השנים האלה שנסעת ברחבי הארץ וצילמת, חווית הרבה התרגשויות. זכור לך רגע מסוים, זיכרון, חותם של מקום שנצרב בך יותר מאחרים, צילום שחקוק לך בתוך הראש? המראה שאתה אומר שיש פער בין מה שהעיניים רואות לבין מה שהמצלמה רואה. ואני שואלת אותך עכשיו על העיניים. על הנפש.
אני חושב שהמקום, האמפיתיאטרון בנען עשה לי את זה. כי שם זכרתי שהיינו בהופעות.
זה החזיר אותך לילדות.
החזיר אותי לילדות. כן. ועמדתי וחשבתי על זה באמת, על הסיטואציות האלה, ומה היה שם אז.
כלומר, והרגשה... פה לא היית צריך לדמיין, אתה
לא,
פשוט זוכר.
פשוט, כן, כן, בדיוק.
כן. כן. היו גם אכזבות בדרך, נכון? מאמורות?
כן, זה היו קודם כל אכזבות טכניות, אפשר לקרוא להם, שאתה בא לאיזה מקום והמקום סגור. ואתה לא יכול להיכנס. יש גדר, ולא תיאמתי הרי עם אנשים. לא תמיד יודעתי מי לתאם בכלל. ואתה צריך לחזור. או יום מעונן. שום קרן שמש לא חודרת דרך העננים. ואני הרי בלי שמש לא מצלם. קצת שמש, לא משנה מה. צריכה להיות שמש על האובייקט. אני מחכה שעות ואין שמש. כל היום מעונן. וחוזר הביתה, והלך יום צילום. אז דברים מהסוג הזה, אלה אכזבות.
כן. הפתעות היו גם. אולי ההפתעה הכי משמעותית היא באמת העובדה שסרטי הפילים פגעי התוקף עדיין תקיפים, ועדיין מניבים צילומים מרהיבים. אף על פי שלא פעם זה יצריך ממך הערכות, נכון?
היו כמה הפתעות. אחת באמת זה ההתנהגות של סרטי הצילום. מה קורה איתם? וזה מעניין מאוד צלמים. מצד אחד, אתה רואה פילימים של הרבה שנים שעובדים נהדר, ולא ידעתי את זה קודם. צלמים לא יודעים את זה, כי לא ניסו. מצד שני, ישנם פילימים של 30 שנה, שהדבק בפנים כבר גורם לקריאה שלהם בתוך המצלמה. אתה לא יכול לסובב יותר, הוא נתקע.
זה קרה?
זה קרה לי כמה פעמים, עם פילים מאוד ישן, והייתי צריך לפתוח הכל לזרוק, כי ברגע שחודר אור אין מה לעשות יותר. כמובן שזה דורש ממך במקום החלפה של פילימים. כל פעם אתה לוקח קסטה אחרת וגב אחר של המצלמה, מכניס לו פילים כזה, מכניס לו פילים אחר, כדי לגוון. וזה דורש הערכות של, אבל אתה עומד בזה, כן. אין שום בעיה עם זה.
גם כשבאת לפתח את התמונות, הבנתי שרצו לזרוק אותך מכל המדרגות, פיתחת את זה בסטודיו של אמי ותמי.
כן, מעבדת פנדה בתל אביב.
סיפורי אגדות. אז...
באמת הייתה אגדה. כן, עם אמי ותמי, הבעלים. שראו את הסרטים הראשונים שלי, ואמרו לי, מה אתה רוצה שנעשה עם זה?
בכלל יש עוד, קיים עוד דבר כזה שמפתחים
כן,
פילים?
כן, מפתחים עוד פילים, כן. אבל הם הבינו את הרעיון ועושים מאמצים.
כלומר, אמרת להם שזה פגעי...
אמרתי להם שזה פגעי תוקף.
אז הם אמרו
לך... אבל אמרתי להם, תוציאו מה שיוצא, אני רוצה לראות מה יוצא. והם עשו את זה. והם לא ידעו מה קיים, גם אני לא ידעתי מה קיים. ובסוף יצא הרבה.
איך באמת היה הרגע הזה שאתה... דיברנו על ההמתנה הזאת לראות מה יצא. אז הנה חזרת
אז
באמת לחוויה.
אז זה חזר על... חזר על עצמו כל שבוע מחדש. כי כל פעם הבאתי סרטים, כן. ואמרתי מה יצא. הצלחתי, לא הצלחתי. יש לי את המקום, פספסתי את המקום, מה יהיה? ובכל יום יש סרט למשל שהוא שקוף לגמרי, שלא, אין בו כלום, הכל דהה. השכבות צבע נעלמו, התקלפו.
היו מקומות שהתפספסו לך בגלל...
לא, מקום שלם לא התפספס, כי תמיד היה גיבוי, תמיד היו כמה סרטים שהחלפתי במקום.
יש איזו תובנה בסוף מסע כזה? מסע בזמן, מסע בתודעה, בזיכרונות, בניסיון להחזיר חיים ולו לרגע למה שגווה?
אני עשיתי את שלי, אני חושב, ותרמתי לשימור המקומות האלה על ידי שאני מעלה אותם לתודעה, אבל אני חושב שמה שאני עשיתי ומה שהרגשתי, כן, שאני עושה, שאני מבקר את המקומות האלה, להוציא אותם מהבדידות, לגלות אותם מחדש לאנשים, וכל זה לשים בספר כדי שזה לא יישאר רק אצלי במצלמה. לי הייתה חוויה גדולה מאוד כל השלוש שנים האלה, כשאני הולך ממקום למקום ולא יודע מה קורה, ומה אני אראה, ומה אני אמצא. את יודעת, אני אומר אולי משהו כזה. אני אתחיל במשפט יפה שאמר אורסון ווילס דווקא. הוא אומר שהפילים אף פעם לא ממש טוב, אלא אם המצלמה משמשת כעין למשורר. ואני מרגיש את עצמי כאיזה משורר קטן, שיסתכל על העולם דרך המצלמה שלו, ומה שנכנס... מה שנקלט במצלמה, זה מה שהרגשתי שצריך להיקלט ולהיות, ואותו רציתי להראות לעולם כולו. אני חושב שזה מה שעשיתי.
אולי אני יכולה לשאול אותך, בסוף התהליך הזה, רגע לפני שאתה נפרד מהמצלמה, אם היא אמרה לך משהו, על מה היא חוותה בכל השלוש שנים האלה?
היא אמרה לי, אל תעזוב אותי ואל תמכור אותי, תשאיר אותי אצלך.
תמשיך לצלם איתי.
כן, היא לא קיבלה את זה כל כך בהבנה, אבל הסברתי לה ש...
איך זה בא לידי ביטוי?
היא עשתה לי שם איזו תקלה קטנה. וכן, והסברתי לה שהיא נכנסת לארון זכוכית, ותהיה מוצג פג תוקף. ולמרות בקשותיה...
בקשותיה להמשיך.
בקשותיה להמשיך ולשרת אותי, זה לא ילך, אמרתי לה.
זהו?
זהו.
חנן גטריידה, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם הצלם חנן גטריידה על פרויקט הצילום המיוחד שלו שמונצח באלבום פג תוקף, מסע צילום בין 70 אתרים נעלמים בישראל. אני רותי קרן שערכה והגישה עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, וכמובן בהסקט אותו תוכלו למצוא באתר ההסקטים של התוכנית. להתראות.
There's a house on my block that's abandoned and cold. The folks moved out of it a long time ago and they took all their things and they never came back. It looks like it's haunted with the windows all cracked. Everyone calls it the house, a house where nobody lives. Once it held laughter, once it held dreams, did they throw it away? Did they know what it means? Someone's heart breaks, or did someone do somebody wrong? Well, the pain is all cracked. It was peeled off of the wood. The papers were stacked on the porch where I stood. The weeds had grown up just as high as the door. There were birds in the chimney and an old chest of drawers. It looks like no one ever come back to the house where nobody lives. Oh, well, once it held laughter, once it held dreams, did they throw it away? They know what it means. Some heartbreak, or did someone do somebody wrong? So if you find someone to have, someone to hold, don't trade it for silver, or don't trade it for gold, 'cause I have all of life. Treasures in their fine and their good, they remind me houses are just made of wood. What makes a house grand? Oh, it ain't the roof or the doors. If there's love in a house, it's a palace for sure. Without love, ain't nothing but a house where nobody lives.